במדרש אחד גדול. כל השנים שעם ישראל הולך במדבר, עם ישראל לומד את התורה, נכון? אז קודם משה ואחר כך אהרון. לא נתאר עכשיו את כל מה שקראתם, את כל עריכות הדברים, אבל אני חושבת שזה משמעותי להבין שזה היה כך. אז אנחנו צועדים במדבר ואנחנו לומדים תורה, אנחנו בית מדרש. ומשה מלמד אותנו גם את תורה שבכתב וגם את תורה שבעל פה. מה ההבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה? כי שמן כן היא, כן הן, נכון? תורה שבכתב היא כתובה. תורה שבעל פה בינתיים אסור לכתוב אותה. היא נלמדת בעל פה. לאורך דורות תורה שבכתב נלמדת בעל פה, ואם אנחנו מסתכלות בדף הזה של ההשתלשלות, אז כתוב לנו, כמו שכתוב במשנה הראשונה במסכת אבות, שנראה את זה כבר בעזרת השם בפעם הבאה, אבל כתוב לנו משה, ואחרי משה יהושע, כן? ואחרי יהושע הזקנים, ואחרי הזקנים הנביאים, והנביאים הם בעצם מסיימים את תקופת בית ראשון. אתם יכולות לכתוב לכם את זה בתוך ה... רשימה הזאת, כן, הארוכה שיש לנו בהשתלשלות תורה שבעל פה, בעצם נביאים זה סיום תקופת בית ראשון. אני תכף אסייג את זה, בסדר, אני תכף אסייג את זה קצת, אבל בגדול, עד הנביאים זה סוף תקופת בית ראשון. מה שאומר לנו הרמב״ם, שהתורה כל הזמן יש בה התבוננות והולדת תולדות. מה הכוונה? התבוננות זה שלמדו את התורה, התבוננו בדברים, ניסו להעמיק בתוך הדברים, וגם הוציאו דברים חדשים. מה הכוונה הוציאו דברים חדשים? הדברים החדשים הם מסתמכים על הר סיני, נכון? יש דרכים, יש מידות שהתורה נדרשת בהם, יש הלכה למשה מסיני, יש דרך ללמוד את התורה. כל מה שמתחדש בתורה זה על סמך הכללים מסיני, אין שום דבר שמחדשים, אפילו בדורות שלנו, שזה אלפי שנים אחר כך, אין דבר שתלמיד חכם מחדש, שהוא לא נסמך על הדורות שלפניו עד משה בסיני. אין כזה דבר. עכשיו, מה זה הולדת תולדות? נגיד, ניתן דוגמה מהחיים שלנו, בסדר? הולדת תולדות זה כשהמציאו את החשמל, אז היו צריכים לברר מה היחס של ההלכה, האם בשבת מותר להדליק את האור, אז האם בשבת אסור להדליק את האור. נכון, כתוב בתורה, לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת. ויש למתת אבות מלאכה. איך אפשר לבאר את הדלקת האור ביחס לשבת? זה יושבים תלמידי חכמים, ושוב מסתמכים על הדורות הקודמים, וככה הם מכריעים בהלכות. אז יש גם התבוננות, וגם כל הזמן הולדת תולדות. כל הזמן תורה שבעל פה הולכת ומתרחבת, הולכת ומתפתחת, הולכת ומסתעפת, כי החיים הולכים ומסתעפים, זה לא סתם. יש לה לתורה שבעל פה התפתחות בדיוק כמו שהחיים מתפתחים. אז זה תורה שבעל פה. עכשיו, למה עצרתי אחרי נביאים? כי אחרי הנביאים אנחנו, יש לנו גם פה את הציר שלנו, האבות, הזקנים, השופטים, הנביאים, אתם רואות שנביאים במלאכים זה מעל הציור של בית ראשון, ואז חרב בית ראשון. חרב בית ראשון, ויצאנו לגלות בבל. שוב, אתם יכולות לכתוב לכם את זה ממש על הציר הזה, שתדעו לכוון את הדברים גם אל הזמן. חרב בית ראשון, ויצאנו לגלות בבל, לגלות של 70 שנה, נכון, דיברנו על זה קצת, כשדיברנו על חוני והחלום. אחרי 70 שנה אנחנו עולים לבנות את בית שני, רואות בציר, ואז עזרא הסופר מקים את הכנסת הגדולה. כנסת זה מלשון התכנסות, זה חבורה גדולה של תלמידי חכמים שהם המנהיגות הרוחנית של האומה. ואז גם קורה לנו נס, למרות שכבר יצאנו לגלות, עוד יש לנו בתחילת בית שני שלושה נביאים שמלווים אותנו. זה שלושת הנביאים האחרונים שהיו לעם ישראל מאז מאז תחילת בית שני ועד, ועד עצם היום הזה. חגי זכריה ומלאכי. חגי זכריה ומלאכי זה שלושת הנביאים האחרונים שעם ישראל זכה להם. לכן אמרתי מה שכתוב נביאים בדלת זה עם הסתייגות. היו נביאים בבית ראשון, יצאנו לגלות ולכבוד בית שני, ריבונו של עולם מלווה לנו. שלושה נביאים אחרונים שיתנו לנו כוח לפני הגלות הארוכה שיצאנו אליה. והרמב"ם מזכיר פה גם את חגי זכריה ומלאכי, דניאל, חנניה, מישאל, עזריה, עזרא, נחמיה, מרדכי, זרובבל, ישועה. זה כבר אנשי כנסת הגדולה. מה עושים אנשי כנסת הגדולה? הם מתקנים תקנות, קובעים סייגים, חותמים את התנ"ך, מנסחים את התפילות והברכות, מכיוון שאנשי כנסת הגדולה מוזכרים בפרק א' בפרקי אבות במשנה א', אז אנחנו נלמד עליהם בעזרת השם בהרחבה. אבל צריך לדעת שזה מדרגה אחרת, בסדר? כלומר, סיימנו את הנבואה, קיבלנו עוד כמה נביאים, שלושה נביאים לתחילת בית שני וזהו, ומאז זה נבואה. זהו נגמר.
אבל
יש
שאלה שאלה.
בוודאי. אנחנו נלמד על זה בעריכות בשיעור על אנשי כנסת הגדולה. לא, נלמד מה היה ומה יש היום. בסדר? אתם רואות שאני אחרי כנסת הגדולה כתבנו את תקופת הזוגות, זה כתוב גם פה. מיד אחרי כנסת הגדולה נכנסים לתקופת הזוגות. תקופת הזוגות זה עדיין בתוך בית שני, בתקופת בית שני, ובאותו זמן בראש הסנהדרין עומדים שני אנשים. אחד הוא הנשיא ואחד הוא אב בית דין. גם אותם אנחנו נפגוש בפרק א' בפרקי אבות, את כל תקופת הזוגות. זו תקופה מיוחדת, כי לא נראה לי שהייתה עוד תקופה כזאת. מי שאתם בטח מכירות זה הלל ושמאי, נכון? הם אולי הכי מפורסמים בתקופת הזוגות, אבל אנחנו ניפגש עם כל הזוגות בעזרת השם אחד אחרי השני. ואחרי הזוגות מתחילה תקופת התנאים. התנאים זה בעצם חכמי המשנה, ואם הספקתם להגיע ברמב"ם, אז עד רבי יהודה הנשיא, שנקרא גם רבי ונקרא גם רבנו הקדוש, והיה איש רב מעלות, קדוש עליון וצדיק עליון, שהוא מחליט שצריך לעשות שינוי. הוא הרגיש שהתורה הולכת, כבר היה קשה לזכור, אנחנו לאט לאט ירדנו ממדרגתנו והיה קשה לזכור את כל הדברים שבעל פה. היו בבתי המדרשות אנשים שכל הזמן היו משננים את הדברים כדי שלא לא יישכחו. ורבי יהודה הנשיא רואה שאין ברירה, אז למרות שתורה שבעל פה אסור לה להיכתב, אומר רבי יהודה הנשיא, עת לעשות להשם הפרו תורתך, אין ברירה, זה בשביל התורה. והוא עורך את המשנה. מה הכוונה עורך? הוא אוסף, זה לא שלו, זה לא של רבי יהודה הנשיא רק. זה הדברים שכל תלמידי חכמים אמרו, אבל בצורה מאוד מאוד מתומצתת. הוא אמר את זה, הוא אמר את זה, הלכה כזה, הלכה כזה, זהו. ואם קראתם, הלשון של הרמב״ם היא מאוד מאוד יפה ומתוקה, הוא באמת כותב דברים מופלאים על רבי יהודה הנשיא, באמת הוא היה דמות מיוחדת במינה, וגם מאוד מאוד כישרוני, והוא מצליח באמת לקבץ בתוך, אני לא רואה איפה יש לנו פה שישה סדרי משנה, אבל יש לנו פה, בתוך שישה סדרי משנה הוא באמת עורך לפי נושאים את כל התמצות של הדיונים של תלמידי חכמים עד דורו, בסדר? זה המשנה, וכתוב פה שהיא נכתבה, נערכה בערך בשנת 200 למניינם. סליחה שלא כתוב פה מתי זה בתאריך העברי, מכילה, זאת המשנה. אחרי תקופת התנאים יש את תקופת האמוראים. תקופת האמוראים זה 5-8 דורות של חכמי התלמוד. שוב, הדברים נלמדו. ואחר כך, שוב, רבינה ורבשי מחליטים שחייבים לכתוב את הדברים. והם כותבים את הגמרא. מה ההבדל בין הגמרא למשנה? רק אם מסתכלים בארון הספרים, אז כבר מבינים. מה יש לכם להגיד על ההבדל בין הגמרא למשנה? הגמרא זה הרבה 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 יותר ארוך מהמשנה. נכון, יש לנו שישה סדרי משנה. ספרים קטנים, שישה ספרים. תסתכלו כמה גמרות יש. מה ההבדל בין הגמרא למשנה? הגמרא מספרת את כל הדרך, איך רבי יהודה הנשיא הגיע לסוף של הסיפור. הגמרא מספרת את כל הדרך, כל הדיונים שהתנהלו בתוך בית המדרש, כל הפלפולים, כל הסברות, כל הוויכוחים, הכל הכל הכל, רבינה ורבשי כותבים בגמרא באיזה תלמוד? תלמוד בבלי. בסדר, הם יושבים בבבל. אנחנו כבר לא הזכרתי את זה שבית שני גם חרב, בית שני גם חרב בתקופת התנאים. כתוב פה 70, שהמשנה נכתבה ב-70 שנה לחורבן בית שני, והאמוראים זה כבר בתוך תוככי הגלות, האמוראים זה 300 שנה אחר כך, זה ב-500 למניינם, שהגלות כבר מכבידה עלינו, ואנחנו עוד יודעים שיש לנו דרך ארוכה, 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 ארוכה. אז רבינה ורבשי מחליטים, שוב, הם עורכים את הכל, זה לא שלהם. הם עורכים את התלמוד הבבלי, התלמוד הבבלי זה מה שלומדים מאז, ועד עצם היום הזה בכל, כל, כל, כל הישיבות, אשכנזים, ספרדים, ציונים, חרדים, חסידים, ליטאים, זה מה שלומדים. זה הגמרא, זה מה שלומדים בשלושה סדרים, זה תלמוד בבלי, מה שעוד כתוב פה בדף, שבשנת 400 למניינם, רבי יוחנן וריש לקיש כתבו את תלמוד ירושלמי, אבל תלמוד ירושלמי הוא הרבה יותר קצר, הוא הרבה יותר מתומצת, הרבה יותר קשה ללמוד אותו, ולכן לומדים תלמוד בבלי. רק מי שגומר תלמוד בבלי, הוא מתחיל ללמוד תלמוד ירושלמי. כל הדברים האלה נכתבים כדי שלא יישכחו. בסדר, אז ראינו תנאים, ראינו אמוראים, בין האמוראים לגאונים שכתובים פה, יש גם את הסבוראים, אני רואה שכתוב שם את זה בקטן. הסבוראים, הם קבעו את הנוסח הסופי של התלמוד, האמת שכמעט לא ידעו את השמות שלהם, עד שאחרי שנים, אחד מתלמידי החכמים כתב את שמותיהם, ואחרי הסבוראים זה תקופת הגאונים, שהיו בישיבות סורה ופומפדיטה שבבבל, הם לא סתם נקראים בהגדרות. כל תלמיד חכם ששייך לקבוצה מסוימת לא יכול לחלוק על תלמידי חכמים שקדמו לו. הגאונים לא יכולים לחלוק על הסבוראים, הסבוראים לא יכולים לחלוק על האמוראים, והאמוראים לא יכולים לחלוק על התנאים. זה אומר שיש פה ירידת הדורות, שאנחנו מתרחקים ממשה ותלמידי החכמים יורדים במדרגותיהם. זה סיפורם של תלמידי החכמים. ואחרי הגאונים היו הראשונים, ראשונים שאתם מכירות, זה בערך לפני 1,000 שנה, בערך, גם פחות, הרמב״ם ורבי יהודה הלוי, ורבינו בחיי, ורבי יוסף אלבו, ורשי, ואחר כך גם הרמב״ם, ואבן עזרא קצת יותר מאוחר. זה תלמידי חכמים שנקראים ראשונים, והם חיו בערך לפני 1,000 שנה. לפני 1,000 שנה זה נראה לי הכי קשה, למה? כי עברו 1,000 שנים מהחורבן, והיה עוד 1,000 שנה עד שנחזור. זה להיות בשיא הריחוק מאיפה שהיינו ולאן שאנחנו צריכים לחזור. אבל זכינו שבשיא הריחוק הזה צמח הרמב"ם ורש"י, רבי יהודה הלוי, דמויות מופלאות שאנחנו לומדות מהן, כן, אנחנו לומדות מהן, עכשיו אנחנו לומדות רמב"ם, ואתם לומדות 8 פרקים לרמב"ם, אני מקווה שהרב תשתיאל בשבוע הבא כבר יגיע לבית המדרש, ולא ילמד אתכם בזום. הבנתי שהייתה פה הקרנה? היה פופקורן? לא. נראה לי עדיף שהוא יהיה פה בלי הקרנות, בסדר? אני מקווה בעזרת השם. אז אנחנו לומדות את זה עד היום, ומי שמנסה לדמיין איך הם הצליחו לחיות 1,000 שנה אחרי החורבן, ו-1,000 שנה לפני הגאולה, ולכתוב דברים כל כך מופלאים, גם רבי יהודה הלוי, גם רש"י, גם הרמב"ם, זה באמת פלאות, זה באמת אין מילים. קשה להבין. ואחרי הראשונים יש את האחרונים, כן, שזה כבר יותר מתקרב אלינו. האחרונים זה בערך לפני 400 שנה. אני חושבת שזה מתחיל בערך, אני מקווה שאני לא טועה, מגירוש ספרד, ההפרדה הזאת בין הראשונים לאחרונים. ויש את רבי יוסף קארו, כן, שכתב לנו את השולחן ערוך, ויש את המהר"ל מפראג שגם אותו אתם לומדות, ויותר מאוחר, כן, יותר מאוחר, בערך לפני 200 שנה, היה הגאון מווילנה, ומוזכרים פה עוד שמות, אפילו עוד יותר מאוחרים. אז מה בעצם אנחנו מבינות על תורה שבעל פה? מה זה תורה שבעל פה? תורה שבעל פה זה כל מה שאנחנו לומדים לאורך הדורות מתלמידי חכמים, שלמדו מתלמידי חכמים, שלמדו מתלמידי חכמים. כל הספרים שלנו כמעט פה זה תורה שבעל פה, נכון? תורה שבכתב זה רק התנ"ך, וכל כל כל מה שפה, כל הספריות שלנו מלאות בתורה שבעל פה. איך את יודעת אם אפשר ללמוד את הספר הזה שיש על ארון הספרים? זה בתנאי שהוא מחובר לתורה עד משה רבינו. יכול להיות שיש כאלה שכותבים שקוראים לעצמם רב וקוראים כל מיני דברים משונים והזויים, והם בכלל לא, בסדר? לא נדבר על זה עכשיו כדי שלא נצטער. אז זה תורה שבעל פה, בסדר? עד הדור של רבי יהודה הנשיא הייתה בעל פה, אסור היה לכתוב. למה אסור היה לכתוב? כי ריבונו של עולם רצה שתהיה תורה שהיא רק שלנו ואף אחד לא ייגע בזה, אף אחד בעולם לא ייגע. כשזה כתוב מה קורה? כשזה כתוב אז נוגעים בזה. מה את אומרת? אז אני אומרת, ריבונו של עולם לא רצה את תורה ש... התנ"ך זה אחד הספרים שמתורגם, אולי, אני לא יודעת, אולי יותר מהארי פוטר אפילו. נכון, אמרו לי שהארי פוטר זה אחד הספרים הכי, מחילה שלא קראתי את זה, אבל אמרו לי שהוא אחד הספרים הכי מתורגם, אז התנ"ך יותר מתורגם. אז כל, מה שכתוב, כל אחד יכול לגעת, לקחת, להגיד מה שמתחשק לו, לפרש, להסביר. מה שכתוב זה כבר בעיה, אז כולם יכולים לגעת. אז שנים ארוכות תורה שבעל פה הייתה רק שלנו, אף אחד לא נגע בה, אף אחד לא ידע אותה, אף אחד לא שמע אותה. אבל בגלל קשיי הגלות, אז היה צורך לכתוב, וכן יש לנו הרבה בעיות בזה שהגויים נוגעים בתורה, כל מיני אנשים לא יראי שמיים נוגעים בתורה, זה לא פשוט, אבל לא הייתה לנו ברירה. כן.
אז
לא פחדו
שכאילו
אם
השנים,
פחדו
שכאילו גדילה לכם,
לכן רבי יהודה הנשיא כותב. אני
חושבת
זה גם בגלל הגלות. ברור שזה עם מבט מאוד מרוחק גם, ברור.
בכל אופן, אני רוצה
לכתוב את זה. מתי שם? אולי. רבי יהודה הנשיא עשה לנו את זה. בסדר, ואחר כך רבינה ברשא. רבה השיגה, כפים את הגמרא, את כל זה. טוב, אני רוצה, כן.
אם התורה שבעל פה אחד, למה בעצם יש
טוב, זה קרה לנו בגלות. אני לא יודעת אם הזכרנו, הזכרנו את זה השבוע כשדיברנו על רחל, נכון, על הכוח המאחד, אז הזכרנו שספרי התורה, שזה אי אפשר להסביר את זה בכלל, כל ספרי התורה חזרו מהגלות אותו דבר, ספר תורה ממרוקו, וספר תורה מצרפת, וספר תורה לא יודעת מאיפה, לא משנה, מכל הגלויות לא היו, אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר להסביר, זה לא מובן לחלוטין. אז ספרי התורה, כן, נעדיד לבוא, נקים סנהדרין, וכולנו, אולי כולנו נאכל קטניות בפסח, מי יודע? לא יודע. אולי כולנו נשתה כוס קפה וכוס מזכוכית? אולי? בשרית? לא יודע. יהיה סנהדרין, בעזרת השם. כל המחלוקות, שיעור הזה, בעזרת השם, אנחנו נלמד את המשניות, אמרתי, אנחנו נלמד גם את הדמויות שאומרות את הדברים בעזרת השם, ואנחנו גם נראה בכל משנה דברים שמסביר המהר"ל על המשנה. למהר"ל יש ספר שקוראים לו דרך החיים, בסדר? דרך החיים, ובספר דרך החיים הוא מפרש את מסכת אבות. אנחנו לא נקרא את כל הפירוש שלו, כי אנחנו זה לא קיצר, אנחנו לא, אבל בכל משנה בעזרת השם אנחנו ניפגש עם דברים שהמהר"ל מסביר, וצילמנו דברים שהמהר"ל אומר בפתיחה למסכת אבות. למה המסכת הזאת נקראת דווקא מסכת אבות, ומה המשמעות, מה מסתתר בתוך המסכת? אתם יודעות שהמסכת הזאת היא שונה מכל שאר המסכתות שבגמרא. במה היא שונה? כן, עוד נקודה, זה נכון, מה בשאר המשניות כתוב? הלכות, מה צריך לה... אנחנו לא פוסקים לפי המשנה, אבל כתוב הלכות, תעשה ככה, אל תעשה ככה. מסכת אבות אין הלכות, מה יש? הליכות. תראו איך המהר"ל קורא למסכת אבות. ומפני, כי המסכת המהוללה, היקרה, היא מסכת אבות, אשר במסכת הזאת נכללו כל דברי המוסר, והוא מעט הכמות ורב האיכות. אני גם רוצה ככה. עד שאמרו בפרק המניח בגמרא, אמר רב יהודה, מן דבאי למאה וחסידה. מי שרוצה להיות חסיד, אתם רוצות להיות חסידות? לא חסידות שיפו, לא חסידות עם שטריימל, מידת החסידות, מידת החסידות. איפה זה נמצא במסילת ישרים? תחפשי. מי שרוצה להיות חסיד, אמר רב יהודה, יקיים מילי דנזיקין, ילמד מסכת נזיקין. רבא אמר, מילי דאבות, רבא אמר, ילמד מסכת אבות. ואמר אלי, וחכמים אמרו, מילי דברכות, מסכת ברכות. אז מה יהיה? איזה, אם אני רוצה להיות חסידה, מה אני אלמד? נזיקין? אבות או ברכות? בואו נראה מה אומר המהר"ל. ומה שסובר רב יהודה שהחסידות תלויה במילי דנזיקין, ורבא סבר שהחסידות תולה במילי דאבות, ולאמרי לה במילי דברכות, ופירוש זה כי שלמות האדם הוא בשלושה פנים שאין האחד כמו השני. אומר המהר"ל, אין פה מחלוקת. יש פה שלושה שבילים. מי שרוצה להיות חסיד צריך לצעוד בשלושת השבילים האלה, וכל שביל הוא שביל בפני עצמו. מה עם השבילים? כי צריך האדם שיהיה שלם עם זולתו מבני אדם, וצריך שיהיה שלם בעצמו עד שהוא בריאה שלמה, וצריך שיהיה שלם עם בוראו, דהיינו בדבר שמגיע לבוראו. ואלו ג' שלמות כוללים הכל. אומר המהר"ל, כדי שאדם יהיה חסיד, הוא צריך להיות חסיד כלפי בני אדם, הוא צריך להיות כלפי ריבונו של עולם, והוא צריך גם לבנות בתוכו, בתוכו פנימה את מידת החסידות. אז יש פה שלושה שבילים. שביל של אדם מול אחרים, שביל של אדם מול בוראו, ושביל של אדם מול עצמו. אז בואו נראה איך המהר"ל מסביר את זה. קצת דילגתי. וסבר רב יהודה, מן דבאי למאה וחסידה לקיים אלי דנזיקין, שלא יגרום הזק לזולתו מבני אדם, וזהו עיקר החסידות, כאשר זולתו לא יימצא הזק ממנו. שאם אין מקיים דבר זה וגורם לזולתו הזק, אין ראוי שיהיה נקרא חסיד. אז קודם כל, כדי להיות חסיד אתה צריך לא לפגוע באנשים אחרים, זה דבר ראשון. ולכך מן דבאי למאה וחסידה לקיים ילד נזיקין, לכן צריך ללמוד מסכת נזיקין. ולא אמר שיגמול חסדים ויתן צדקה, שוודאי ראוי לעשות הטוב לזולתו. ואין זה מורה על חסידות יתרה. אבל כאשר נזהר במילד נזיקין, אף אם אין עושה בידיים כלל, רק שנזהר שלא יגיע היזק ורע לזולתו בגרומתו על ידי שלא נזהר בהזק, זה חסיד. מה אומר חסיד? מי שלא מזיק לאחרים. מי שעושה טובות לאחרים, בסדר, זה נחמד, זה יפה, זה טוב. אבל חסידות זה תשים לב שלא דרכת על אף אחד ולא רמסת אף אחד ולא פגעת באף אחד ולא העלבת באף אחד ולא גזלת על אף אחד, זה חסיד. זה דעה ראשונה. ולרבא דאמר לקיים מילי דאבות, כלומר שעיקר החסידות היא בזה, כאשר הוא איש שלם בעצמו והמידות הטובות הן שלמות עצמו. וסבר רבא כי יותר ראוי שיקרא חסיד כאשר הוא שלם בעצמו, דבר שמגיע לעצמו והוא עיקר יותר לחסידים. אז מה אומר רבא? למה ללמוד מסכת אבות? מסכת אבות שזה האדם בונה את האישיות שלו. אדם בונה את האישיות שלו, זה לא המעשים שהוא עושה. אחר כך זה בא לידי ביטוי במעשים. זה שהוא חסיד, שהוא טוב לב, שהוא עם עין טובה, שהוא, תגידו עוד מידות טובות, שהוא רחמן, בסדר? זה עוד לפני המעשים. זה מי הוא, שזה תמון בתוכו, שזה האישיות שלו. אחר כך הוא גם יביע את זה דרך מעשים. אבל שהוא קנה בתוכו את המידות. זה מסכת אבות, זה לבנות את האישיות שלי. ולאמרי לקיים מילה דברכות, הוא השלמות השלישי שהוא שלם עם בוראו לברך את שמו יתברך על כל דבר ודבר. ואין שם שמיים מסולק מאיתו, וסברת היותר ראוי שיהיה חסידות תולה בזה כאשר הוא שלם עם בוראו. כן, שלם עם בוראו דרך זה שאדם מברך. דרך זה שאדם מתפלל, הוא יוצר את הקשר הנכון מול הבורא. יש בורא ויש נברא ויש נשיאת עיניים כלפי מעלה ויש אמירת תודה ויש בקשת בקשה. זה האדם מול בוראו. ומסיים המהר"ל ואומר, ואפשר כי אין כאן מחלוקת כלל. אין מחלוקת. אומר אמר חדה, אומר אמר חדה, ולא פליגה, הם לא חולקים זה על זה. כי האדם אינו יושלם עד שהוא חסיד גמור, בשלושת דברים אלו שמשלימים האדם עם בוראו, ועם זולתו מבני אדם, ויהיה שלם בעצמו גם כן, ואז הוא שלם לגמרי. אז אנחנו בעזרת השם בפרקי אבות, בפרק א' נתחיל להיפגש עם המסכת הזאת, שהיא באמת מסכת מאוד מאוד מיוחדת, וגם הדמויות מאוד מיוחדות, ובעזרת השם נראה את זה כבר ביום חמישי הבא, בעזרת השם. שבת שלום, בישולים נעימים, תאכלו גם לי בישולים נעימים. כל הילדים שלי נטשו אותי, רק דוד ומשה נשארו, אז בואו נראה כמה הם יעזרו לי. האמת, אחרי כל הסגר שמשלנו לכל הצאצאים שהגיעו, נראה לי השבת אנחנו נהיה בצמצום של הצמצום.